מתי יגיע הזמן? לפני כמה שבועות הייתי בתל אביב, הייתי עם קיטי סארו ותני סארה, מורים נהדרים שביקרו אותנו כאן בארץ, נתנו כאן ריטריט, העבירו גם קצת דברים בתל אביב. לא שומעים?
לא.
אוקיי. ובזמן הזה שהייתי איתם, פתאום קיבלתי טלפון, ובטלפון היה קול שלא הייתי מזהה אותו. הוא אמר לי את השם, מיד קפץ לי, מישהו שלא ראיתי הרבה שנים. והוא סיפר לי, כבר הזכרתי את זה כאן לפני יומיים, הוא סיפר לי שיש כנס מחזורים של הבית ספר היסודי שלי. בית ספר ביאליק בחולון. בחולון. והוא בעצם העביר לי את ההזמנה, כמה ימים יותר מאוחר גם ראיתי אותה בבית של אמא שלי, הגיעה איזושהי הזמנה כתובה. והיה מדהים איך אותה שיחת טלפון, איך פתאום מצאתי את עצמי בימים הבאים עולים בי כמויות אדירות של זיכרונות, מאגר עצום של תמונות וסיפורים שלא היה לי מושג שהוא בכלל ישנו. פשוט התחיל לעלות בלי שום הזמנה ולהציף את התודעה שלי. וכן, ובהמשך אחרי כמה ימים של הלחכות, והייתה הרבה התרגשות שנורא הפתיע אותי, כי לא הרגשתי שאני מתגעגע או משהו כזה, ופתאום המחשבה שאני אפגוש את כל החבורה של הילדים שנפרדתי מהם לפני הרבה שנים, 27 שנה. ואז הגיע אותו ערב, היה לי איזשהו טרמפ, הגעתי לחולון, חנינו רחוק מאוד מהבית ספר, כי אמרו לא לחנות קרוב, יהיו המון אנשים. ואז ההפתעה הראשונה שלי הייתה, חנינו ליד בריכת הפועל, זה 10 דקות הליכה מהבית ספר. ואני לא הייתי שם הרבה שנים, אני חושב שב-15 שנה האחרונות הייתי שם אולי פעם, פעמיים. פתאום הולכים והרחובות, הכל היה אותו דבר. לא הרסו את הבתים, העצים גדלו, אבל הנה, הלנדסקייפ, אם אפשר להגיד את זה על עיר, היה מאוד דומה, וכל פינה מדברת. כל פינה שאתה הולך, עולה תף איזשהו זיכרון, פה עשינו ככה, ופה היה זה, ופה, וכל מיני דברים, ופה זאת גרה, ופה זה, ומין הולכים. אז הגענו למקום אני חייב להגיד, הארגון היה משהו. מין היה נורא קל, קיבלנו דף, שלח אותנו לאיזשהו כיתה, שם נפגש המחזור שלנו. והחוויה הזאת היא של לפגוש את כל היום זה אנשים. זאת אומרת, כל הילדים האלה, כשהיינו ביחד בבית ספר, כולנו פיתחנו כל אחד את הפוזה שלו, אני יודע מה, את ה... שערות הלבינו קצת, התרחבנו קצת, קמטים. כל אחד יכול לספר בעריכות ובחשיבות עצמית על מה אני עושה היום ועל החיים, אבל אתה מסתכל על העיניים, אתה מרגיש, אתה יכול להביא כפה, כאילו, לה... זאת אומרת, משהו כל כך לא אמיתי בזה. מין תחושה גם כזאת ישר, זאת אומרת, באמת היה ממש בין רגע, למרות שחלק מהאנשים היה קצת קשה לזהות. אני חושב שזיהיתי את כולם. פחות המראה, אתה יודע, משהו בתנועה של הגוף, ובמשהו שיוצא מהעיניים, הוא כל כך מזכיר את מה שהיה שם. אבל תוך רגע, כאילו, מעבר לסיפור, מין תחושה כזאת של קרבה, של אינטימיות. ומין חי בכמה מימדים ביחד, גם עומד מול איזשהו מישהו, שכמו שחלק מהם אמרו, אתה שנטי כזה, אה? נפגשים בטח באיזושהי סיטואציה אחרת, האימג' שהיה אולי היה כל כך חזק, שבכלל לא היה מקום למפגש, ושמה, לא יודע מה, תודות אולי לאיזשהו מקום מהזיכרונות האלה, האינטימיות, הייתה כל כך גדולה. וכל האירוע הזה, כל החוויה הזאת, כל כך העלו ומעלים ביד עכשיו את כל המקום הזה של השאלה, של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו זמן. משהו שכל הזמן נמצא בתוך החיים שלנו. כל הזמן, הזמן נמצא. אנחנו לא יכולים לחשוב על עצמנו מעבר לזמן. בעצם הרגע שאנחנו בעצם חושבים, המחשבה כבר קיימת בתוך זמן. מחשבה באיזשהו מקום משמעה זמן, זמן באיזשהו מקום משמעו מחשבה. זה דברים ממש נפרדים. אם מנסים לקחת זמן ולהסתכל עליו כמו ש... אני חושב שבצבא אומרים שכל דבר חלקים אותו לשלושה חלקים. אז כשאנחנו חושבים על זמן, יש התחלה, איזשהו אמצע, ויש סוף. ודומה ש... כל דבר שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, אנחנו מיד יכולים להצמיד לו את המושגים האלה. הארוחה התחילה, אמצע הארוחה, הסוף שלה. מערכת יחסים, יש לה התחלה, אמצע. אולי פה בריטריט זה הסוף שלה? אולי זה התחלה? של מערכת יחסים אחרת. ומעניין לפעמים לנסות קצת לחפור יותר עמוק לדברים האלה שאנחנו קוראים להם התחלה, סוף. לנסות לגעת בהם. לראות איפה הם קיימים באמת. השיחה הזאת, מתי היא באמת התחילה? כשהפעמון צלצל בחוץ? כשעשינו את הדרך שלנו לכאן? ברגע שהורדנו נעליים? אולי ברגע שנכנסנו לתוך האולם? ברגע שהתיישבנו על הכרית? ברגע שאני התחלתי לדבר, לפני שהתחלתי להקליט או אחרי. אנחנו יכולים לצורך הנוחות של שיחה ושל חשיבה על דברים, לקבוע איזושהי נקודה שרירותית ואנחנו עושים את זה. אבל יש כזאת נקודה באמת? מתי מסתיימת הישיבה כאן? כשהפעמון מצלצל, כשאנחנו פוקחים עיניים, כשהאחרון יוצא, אולי אתם לא יודעים, אבל לפעמים האחרון יוצא שעות אחרי כולם. כשאנחנו יושבים ועוצמים את העיניים, מתבוננים בנשימה, מתי השאיפה מתחילה? האם יש רגע כזה, חוויה כזאת, שזהו כאן השאיפה התחילה? רגע כזה שבו השאיפה מסתיימת? מאוד מאוד מעניין לבדוק את זה. החיים האלה. כשאני חושב על התחלה של חיים, אני כנראה באופן מאוד טבעי, ישר הראש, גם הלב, הולך אל התחלה של החיים של סיני, הבת שלי. איפה הם התחילו? בסיני, בחושה? ברגע שראו באולטרסאונד משהו? כשדסי חשבה שיש לה עצירות, דסי זה בת הזוג שלי. נשים אולי יודעות מה התחושה הזאת לפעמים אומרת. אולי עולה התשובה, אולי עולה התשובה ברגע הלידה. וגם על זה בטח נשים אומרות כן, רגע הלידה. כשהראש הופיע, כשיצא עוד קצת ועוד קצת, יצא כל הדבר המקומט הזה מחובר באיזשהו חוט לעוד חתיכת בשר, זה הרגע שהחיים התחילו. מהו הרגע שהחיים מסתיימים בו? האם יש כזה דבר באמת במציאות? כבר אמרתי לכם שיצא לי ממש ממש לאחרונה ללוות מישהו בימים האחרונים שלו, חבר קרוב. היה שם גם בתוך הסיפור הזה, בתוך הסיפור של הפרידה שלו מהעולם, מין מקום קצת יותר נינוח מאשר המקום הזה הוא בדרך כלל. מוות זו דרמה גדולה. ובתוך הסיפור הזה זה משהו שקרה בבית. תוך מין מקום שאפשר היה ממש ללוות תהליך. איש ער שיודע שהוא חולה, יודע שהימים שלו ספורים, בואי כוכבה,
אפשר להיכנס?
כמה שבועות לפני שהחיים האלה נגמרו, הגוף הפסיק לאכול. כל פעם שהיינו באים, היה מראה לנו, כזה מתחת לשמיכה, משהו שהולך וקטן. כל מיני דברים שאנחנו תופסים אותם באופן כל כך כל כך טבעי ומיידי, כמו היכולת שלנו להקשיב, לשמוע, לראות, אנחנו ונעשו לו קשים. הוא יכול היה לחלוק את זה איתנו. ערב אחד. הוא פשוט הפסיק לענות. אבל העיניים שלו היו פקוחות. זה מאוד הרגיש גם כשהוא שומע אותנו, מרגיש את הנוכחות. לאט לאט זה היה מין חוויה שהרגישה לי, לפחות בפרשנות שלי, כאילו לפעמים העולם הזה של צורות הופך פתאום למין בליל של צבעים, ואז פתאום יש בעיניים עוד פעם מין פוקוס, אולי אפילו תחושה שעולה המחשבה, יש מולי בן אדם, אולי אפילו, קוראים לו אירני. ועוד פעם זה הולך. והנשימה, כל נשימה, המאמץ של הגוף לנשום, ובתוך שעות התהליך עם זה, הנשימה נעשית יותר ויותר קשה. וברגע אחד היא גם פסקה. ועדיין היה מונח שם הגוף. והייתה כאן כל תחושת הנוכחות. אז כשצריך להוציא תעודת פטירה, כנראה כותבים ששם, שזה הדקה, זה הזמן של המוות. אבל איפה באמת בתוך החיים הם מתחילים? הם נגמרים. האם הקווים האלה שאנחנו עושים בקונספטים של הזמן באמת נמצאים? לידה ומוות הם תזכורת אדירה לארעיות של החיים, להשתנות שלהם, לעובדה שהם בני חלוף. בתוך המסורת הבודהיסטית, החקירה אל תוך המקום הזה של ההיראיות תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. לא קל לנו הרבה פעמים לפגוש את הנושא הזה. הלידה והמוות יכול להיות שמספרים לנו המון. ואחת הקבוצות שהייתה כאן חלקה איתנו, אחת המשתתפות, את זה שלפני כמה שנים היא התבשרה שיש לה סרטן. לא הבנתי את זה באותו רגע, היא אמרה. אבל הבשורה הזאת שינתה לי את החיים. שינתה לי את החיים בדרך שלא הייתי מדמיינת בכלל. פתאום מצאתי את האושר בדברים הכי פשוטים שלפני כן בכלל לא שמתי לב אליהם. שאלתי אותה, מה בתוך הבשורה הזאת עשה את זה? וואלי, אני לא יודעת. אומרת, אני זוכרת שפגשתי אז איזשהו מישהו שאמר לי שהבשורה הזאת זה מתנה, שזה כמו מכתב מאלוהים. לפני איזה חודש היינו בכל המשפחה בירושלים לגיסתי וגיסי נולד בן זה הייתה חגיגת הברית מילה. ומכיוון שהם שומרי מסורת והברית הייתה ביום שבת, אז נתבקשנו להגיע ביום שישי לפני כניסת השבת, והמשפחה של זוגתי לקחה איזשהו חדר בבית מלון כדי שנוכל להיות כולם. איך שלא יהיה, כשקמתי ביום שבת בבוקר ויצאתי מהבית מלון, יום לפני כן, לפני כניסת השבת, החניתי את האוטו בדיוק כמו לכניסה לבית מלון, וכשיצאתי משם בשבת בבוקר לא היה אוטו. מדהים כמה דבר כזה, כמו אוטו למשל, פתאום כשהוא לא היה פתאום היה כל כך נוכח לי בתוך החיים, כל כך מה רגע, ואיך חוזרים הביתה ומה עושים וכל הדברים שאני צריך לעשות וכל המחויבויות והכל, ופתאום האין אוטו הזה היה הרבה יותר נוכח מאשר האוטו כל הזמן בתוך החיים שלי נמצא שם. כשאנחנו לא שמים לב לקיומו של משהו בדרך שאנחנו פשוט לוקחים אותו כמובן מאליו, הוא כאילו לא קיים שם. כשאנחנו לא שמים לב לחד פעמיות הזאת של החיים שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים ומחכים, נו כבר שיקרה משהו בחיים האלה. מכתב כזה מאלוהים מאפשר לפעמים לעשות את מה שלפעמים אומרים שזה המרחק הכי גדול שקיים ביקום הזה. את המרחק מכאן לכאן. מהידיעה הזאת שכולנו יודעים, אנחנו נמות. קחת אותה מהמקום של איזושהי ידיעה אינטלקטואלית ולתת לה לחלחל פנימה. הידיעה שיום אחד כל מה שאנחנו חושבים את עצמנו, מרגישים את עצמנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, זה ייפסק. הגוף הזה יום אחד יהיה קומפוסט. אני רוצה לקרוא כאן איזשהו קטע. אפשרות המוות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי. המוות נתן לחיי מימד נוסף, משום שאני מכירה בו ומשלימה עמו, משום שאני רואה בהכחדה חלק מהחיים. כלומר, אני כבר לא מקריבה חלק מהחיים העכשוויים על מזבח המוות בכך שאני פוחדת ממנו ולא משלימה עמו. הפחד ואי ההשלמה גורמים לכך שכל מה שנותר לנו הם חיים עלובים ומעוותים שקשה בכלל לקרוא להם חיים לפעמים. זה נשמע פרדוקסלי כמעט. וזה שאדם מגרש את המוות מחייו, הוא אינו מצליח לממש את החיים במלואם. ובזה שאדם נותן למוות מקום בחייו, הוא מעשיר אותם ומוסיף להם מימד. אני רוצה לעצור רגע כדי לספר מאיפה הקטע הזה לקוח, ועוד כמה קטעים שאולי אני אקרא בהמשך. לפני די הרבה שנים הייתי בבודגאיה, בריטריט שקריסטופר לימד, ואחת מהשיחות דרמה האלה, הוא סיפר על כתבים שהוא אמר שהוא מחשיב אותם כמהכתבים ה... אולי הוא השתמש אפילו במילה spiritual, לא בטוח, היותר משמעותיים שהוא פגש שנכתבו בה במאה הזאת. דיבר על זה שזה יומנים של נערה שחיה בשואה, ששמה הוא אתי היליסום. אני כל כך זוכר ששמעתי אותו אומר את זה, את המחשבה שעברה לי. לא ידעתי שלאנה פרנק קוראים אתי היליסום. אבל מתברר שהייתה עוד נערה יהודיה שחיה בזמן השואה, שנספתה בשואה, שכתבה גם כן יומנים, ואיכשהו היומנים האלה קצת פחות מפורסמים. כתבים מדהימים של בן אדם שנמצא בנקודה כל כך כל כך משמעותית בחיים שלו, בחיים של העם שהוא שייך אליו באיזושהי דרך, בחיים של כל האנושות. והתובנות שעלו בה בתוך הימים האלה, שזאת היא אחת מהן. אפשרות המוות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי. המוות נתן לחיי מימד נוסף, משום שאני מכירה בו ומשלימה עמו, משום שאני רואה בהכחדה חלק מהחיים. כלומר, אני כבר לא מקריבה חלק מהחיים העכשוויים על מזבח המוות, בכך שאני פוחדת ממנו ולא משלימה עמו. הפחד ואי ההשלמה גורמים לכך שכל מה שנותר לנו הם חיים עלובים ומעוותים, שקשה בכלל לקרוא להם חיים. זה נשמע פרדוקסלי כמעט, בזה שאדם מגרש את המוות מחייו, הוא אינו מצליח לממש את החיים במלואם, ובזה שאדם נותן למוות מקום בחייו, הוא מאשיר אותם ומוסיף להם מימד. אבל עם החבר הזה שיצא לי ללוות, יצא לי לפגוש בצורה מדהימה מישהו שנמצא במקום מאוד קרוב, עם ידיעה מאוד קרובה. הוא היה חולה במחלה שהיה ברור שזה עניין של ימים, שבועות. והיה בו מקום שהוא יכול היה לבטות אותו לחלוטין. את הידיעה שהוא לא יודע מה זה, אבל הוא יודע שהחיים שלו אוטוטו מסתיימים, שהוא מרגיש שלם עם זה, שלם ברמה כזאת שהוא לא היה מוכן להתאשפז בבית חולים, לא היה מוכן שינסו להאריך את החיים שלו כל מיני דרכים מלאכותיות, שכל כך הרבה פעמים בחברה שלנו יש בלבול בין ערך החיים לבין אורך החיים. כאילו ערך החיים משמעו הגדרה מדעית של חיים ארוכים בכל מקרה. כל כך עמוקה הייתה ההשלמה הזאת שהצליחה גם לפעפע אל חברים, אל בני משפחה. לא, זה לא שיש שם איזשהו מקום של וואי, איזה יופי זה בא. זה עצוב, זה טרגי, זה קשה. אבל המקום של להיות עם זה. מקום של ללוות אותו עם הבחירה שלו, לא ללכת לבית חולים. כשבאתי לשם בבוקר, בבוקר האחרון, הוא כבר בעצם היה במצב שאנחנו קוראים לו חוסר הכרה. הכנסנו פנימה לחדר, שפו שם מסביבו ההורים, האחים, החזיקו לו את הידיים, ההורים שרו לו שירי ערס. עוד ועוד אהבה, חיבוק, השלמה. והרבה פעמים כשעולה המילה הזאת היא השלמה לגבי כל מיני דברים של החיים, עולה אחרי רגע או שניים, אבל מה זה אומר להשלים? הרי יש דברים בחיים שאני לא מתאווה להשלים איתם. פשעים נוראים. השלמה לא מכוונת אל מקום של להיות וג'טבל, מקום של אי עשייה. ואולי אפשר לפגוש את החיים, גם את הדברים שאנחנו רוצים לעשות למענם, לפגוש מאיזשהו מקום עמוק שמכיר בזה שהדברים הם כך. אולי זה המקום היחידי שממנו באמת אפשר לצאת אל עשייה. אל עשייה יצירתית. עשייה שלא פועלת בעצם מאיזשהו אוטומט של תגובות מותנות. עוד מעט יהיה לי סום. ידעתי שבסופה של הדרך מחכה לנו בית בטוח, ועם זאת ידעתי שיבוא יום ולא ימתין לנו בית כזה. ונהלך בדרכים ובסופה של הדרך נגיע, אנחנו ורבים אחרים, לצריף. וידעתי שאין זה גורלי שלי בלבד, אלא גם גורלם של כל האחרים. והשלמתי איתו. אני יודעת שבמחנה העבודה אמות תוך 3 ימים. אני אשכב ואמות, ובכל זאת לא אחשוב שהחיים לא צודקים. האם עלינו להשלים עם כל מה שקורה לנו? גם כשיצור דמוי אדם ניגש אלינו כשאנחנו יוצאים מבית המרקחת, אחרי שקנינו משחת שיניים ונוקש באצבעו על כתפינו, ושואל בהבעה חוקרת, מותר לך לקנות שם? ואני מאמינה שבתוך תוכי אני עומדת בשתי רגליי על הקרקע הקשה של המציאות הקשה, וההשלמה שלי אינה הרמת ידיים או אדישות. היא בהחלט משאירה מקום להתרעמות מוסרית בסיסית על משטר שנוהג כך בבני אדם. אבל הדברים האלה גדולים וסתניים מדי מכדי שנגיב עליהם בטינה ומרירות אישית. אני קורא את המילים האלה שוב ושוב, זוכר את הקונטקסט שהם יכתבו בהם, פשוט נשאר נפעם. אמא שלי תמיד מספרת איזשהו סיפור שאומרת שבעצם אבא שלי היה מספר. סיפור שמספר על איזושהי אחוזה של מתכוננים שם לחג, ובעל האחוזה שולח את את העבד שלו לקנות מצרכים לחג. וכשהעבד שם מסתובב בשוק עם הסלים והקניות, הוא פתאום רואה את מלאך המוות. והוא נורא נורא נבעל, והוא זורק ישר את כל הסלים, ורט מהר יוצא מהעיירה, רט עד האחוזה, ובא אל האדון שלו ואומר לו, תשמע אדוני, אני מוכרח לברוח, אני ראיתי את מלאך המוות בשוק. והאדון אומר לו, כן, בטח. הוא אומר לו, תשמע, לך לאורווה, תיקח את הסוס הלבן, זה הסוס הטוב שלי, תתחיל לרכב איתו מזרחה, תרכב יומיים, תגיע לסמרה, שמה אתה תהיה בטוח. הוא אומר לו, תודה, תודה, והם מתחבקים, והוא יוצא לדרך. ואז האדון יושב קצת עם עצמו ומרגיש מין חמיצות כזאת. הוא מכיר את העבד הזה מאז שהוא נולד, הם נולדו ביחד בעצם באחוזה הזאת, והוא איש יקר וטוב. הוא חושב, גם אני אדם טוב, והוא כל כך חשוב לי, וזה לא מגיע לי, למה זה קורה בכלל? הוא מבקש שתמרו לו את המרכבה, והוא רוכב והולך לעיר, והולך לשוק, ומסתובב שם, מחפש שם בין הסמטאות את מלאך המוות. ואז שם פתאום מאחורי הדוכן של המלפפונים, הוא פתאום רואה אותו, והוא ניגש אליו ודופק לו על הגב, אמר לו, תשמע, אתה לא בסדר. מלאך המוות אומר לו, מה עשיתי? אמר לו, תשמע, אתה נורא נורא הפחדת את העבד שלי. והוא בן אדם טוב, אני בן אדם, למה עשית את זה? מלאך המוות אומר לו, תשמע, אני נורא מצטער, אני ממש לא התכוונתי, אני פשוט נורא התפלאתי שראיתי אותו כאן, כי אני יודע שעוד יומיים יש לי פגישה איתו בסמרה. כמו שהמוות הוא דבר בטוח, כמו שהמוות הוא בעצם הדבר הכי בטוח מעצם זה שאנחנו חיים, ככה הזמן שלו לחלוטין לא ידוע. הבן אדם שנכנס לאוטו לנסיעה שהוא בעצם לא יגיע הביתה, אולי יגיע באמת הביתה, יודע את זה? מישהו יודע שמחר יבשרו לו שהוא חולה במחלה אנושה? אין לנו שום מושג. הסטטיסטיקה אולי מספרת לנו של גבר ממוצע שחי במדינת ישראל, זה יקרה בגיל 70 ומשהו. אבל אתם יודעים מה זה סטטיסטיקה. זוכר שקראתי פעם שמישהו כתב, אם אתה שם רגל אחת במים קפואים ורגל אחת במים רותחים, סטטיסטית אמור להיות לך נעים. יום המוות שלנו אולי יתאים לסטטיסטיקה, אולי נשבור את הסטטיסטיקה ונחיה עד 180, ואולי לא נגיע הביתה בכלל. מה זה אומר לחיים שלנו עכשיו, ברגע הזה? לחיות חיים שבטוח יהיה להם קץ. זה אי אפשר לדעת מתי הוא יהיה.
לא שומעים.
יכול להיות שאנחנו חיים את החיים שלנו באיזושהי המתנה, כאילו שמנו את החיים על הולד. יכול להיות שמאוד נוכחת לנו בחוויה, כשנצא לפנסיה, כשנמצא בן זוג, כשניפטר מהבן זוג, כשהילדים ילכו לצבא, אז אני אעשה מה שהלב אומר לי. את מה שבאמת מרגיש משמעותי. מאסטר הזן רינזאי אומר לנו, There is no security in impermanence. It is like a burning house with no place to stay for long. יש איזושהי מטאפורה כזאת, דימוי כזה, אין לי מושג מאיפה הוא מגיע, על צנחן. צנחן שקופץ מהמטוס שלו, עוברות ה... אני לא יודע, אולי יש פה צנחנים, כמה זמן אמור לעבור? 3 שניות שהמצנח אמור להיפתח, הוא לא נפתח לו. שם את הידית פה לרזרבי, עשה לפתוח אותו, לא נפתח המצנח. יש את הידיעה, אין מצנח. ופתאום הוא מבין שגם אין אדמה. הנפילה הזאת היא שהתחושת פחד כל כך שישנו בה הוא מהמפגש עם האדמה הזאת שם, פתאום אין אדמה. אין לאן להתנפץ בכלל. מה זה אומר דבר כזה? אני אקרא עוד משהו קטן מאת יליסום. האם אפשר להסביר לאנשים שהם יכולים לעבוד במרכאות כפולות על עצמם ולהגיע לשלווה נפשית, לחיים פוריים ומלאי אמון למרות כל הפחדים והשמועות? להסביר שאדם יכול להביא את עצמו, לכרוע ברך בפינה רחוקה ושקטה, בתוך עצמו. לכרוע ברך בפינה רחוקה ושקטה בתוך עצמו. בואו נשב איזה דקה בשקט.